רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, מה שלומכם? רצינו לספר לכם שפתחנו לכם פודקאסט נוסף וחדש שנקרא על המשמעות פלוס. בפודקאסט הזה יש מעל 50 פרקים חדשים שלא קיימים בפודקאסט הרגיל של על המשמעות. ההצטרפות אליו עולה כ-40 שקלים לחודש. בנוסף, המנוי מקנה כניסה לשיעור השבועי שלנו בכל יום חמישי בשעה 9, וכאמור, גם את כל השיעורים השבועיים שנעשו עד כה, שעולים ממש מדי יום ביומו, השיעורים הם על ספרות המופת בפילוסופיה פוליטית ובכלכלה. ובנוסף, רצינו לעניין אתכם לתת חסות לעל המשמעות. יש לנו מעל ל-10,000 האזנות בשבוע, כ-90% מהמאזינים הם גברים, ושליש מהם עצמאים. אז תפנו עליי וכך גם תוכלו לעזור להחזיק את על המשמעות באוויר. שלום גדעון.
שלום תמיר.
אז היום אנחנו נפגשים בפעם הרביעית בשביל להמשיך את הסדרה שלנו על רפובליקניזם או על החשיבה הרפובליקנית, ואחרי שדיברנו בשיחות הקודמות גם על שלטון החוק, על צבא אזרחים, על תרבות האזרחית ועל המוסדות, וביניהם גם על המוסד שנקרא הפרדת רשויות וכפיפות לחוק, היום אנחנו מגיעים לדבר בעצם על השם רפובליקניות בעצמו, שהוא בעצם אומר טובת הציבור או העניין הציבורי. והחשיבה הרפובליקנית מנסה להבין מהי טובת הציבור ורוצה שכולם יפעלו על מנת לקדם את טובת הציבור. נשמע קצת מעגלי.
צריך להיכנס לתוך החשיבה האזרחית הזאת, ובתוכה רואים שטובת הציבור זה פשוט מרכיב שמחבר בין כל הדברים שדיברנו עליהם. אם דיברנו כבר על חשיבה לא רגילה על חירות, חירות כזאת שהיא צומחת עם המדינה ולא מתרימה את המדינה. חירות שיש לה שתי רגליים. חירות אזרחית שנשענת במקביל גם על מוסדות חזקים, אבל לא חזקים מדי, על ביזור סמכויות, על הכפיפות של כל המנגנונים לחוק, ועל חוק אוניברסלי ושוויוני מצד אחד. מצד שני, אין מדינה חופשית ולא יכולה להיות מדינה חופשית בלי אזרחים שאוחזים במידות שאפשר בעזרתם לקיים מדינה שבה הציבור מושל על עצמו, שהוא לא תלוי באף אחד אחר, ושהוא לא מצפה לא לחסדים ולא לרחמים של אף אחד אחר. ציבור שמחזיק צבא מעצמו, מוסדות מעצמו, שהוא אכפתי, שהוא מעורב. הדבר הזה, לא כל ציבור יכול לקיים את זה. צריך לחנך את האזרחים לתודעה מדינית כזאת. אז שני הרגליים האלה של החשיבה הרפובליקנית, החשיבה המוסדית, חוקית, והחשיבה של תרבות אזרחית. שני הזרמים האלה, הוקטורים האלה נפגשים בנקודה הזאת שקוראים לה טובת הציבור, או רס פאבליקה, של הציבור, העניין הציבורי.
במה זה שונה או דומה למושגים שאנחנו מכירים בין מהרון ברק, של האינטרס הציבורי, או של הפרקליטות, כשסוגר תיק מחוסר עניין לציבור? במה החשיבה הרפובליקנית דומה או שונה מהמושגים המורפלים האלה?
כמו המילה רפובליקניות בעצמה, שזכתה להילה במערב במשך הרבה שנים, ולכן הרבה גורמים תפסו עליה טרמפ, אז גם אנשים כמו אהרון ברק או רוסו יכולים לקחת את המושג הזה של העניין הציבורי, העניין הכללי, ולקחת את זה כבן ערובה, אבל לא על זה המורשת הרפובליקנית דיברה. כן, יש במורשת הזאת הסתכלות שהיא יותר אליטיסטית, היא לא דמוקרטית. כלומר, היא לא חושבת שמה שהציבור רוצה זה בכך מה שטוב לכלל הציבור. והיא כן רוצה לשים בעמדות מפתח את האליטה החברתית, עם שיתוף של הציבור הרחב, אבל מתוך הנחת עבודה שהאליטה החברתית, יש לה את הניסיון, יש לה את רוחב הדעת, ואת את השיקול המדינתי היותר רחב, איך להנהיג מדינה. אבל זה צריך להיות עם הסכמה של המוסדות העממיים יותר גם.
וגם יש לה את הפנאי. זאת אומרת, הציל שנולד, אז יש לו את הפנאי להשכיל, יש לו הכנסה קבועה, יש לו גם את המשפחה הרחבה שלו שיכולה לעזור לו בחינוך, הוא לא מתחנך בתוך איזה וקום, ברור לו מראש שהוא הולך לתפקידים ציבוריים, והוא לא הולך עכשיו להתעשר, הוא כבר עשיר, מה שנקרא old money, כמו שאנחנו הרבה פעמים אוהבים לצחוק על נבורישים, אנשים שעשו את המכה, ועכשיו הם כל הזמן מראים לכולם כמה כסף יש להם. עשירים אמיתיים יכולים גם לבוש טישרט, כי הם יודעים שכולם יודעים שהם עשירים, והם גדלו מתוך זה, והם יודעים שלא בזכות העושר הם ירוויחו את הסטטוס החברתי, אלא מתוך המידות הטובות, מתוך זה שהם יהיו אנשים בעלי שם בזכות עצמם, אז זה מאוד דומה, לא?
כן, אז יש כמובן במורשת הזאת, כבר אצל אפשר לראות את זה במודל הספרטני של מועצת האפורים, אנשים שהם היו בעצם שוחרים מהחזקת משק בית, בגלל שהיו להם עבדים, וזה נכון גם לרפובליקה הרומית. מי שניהל את העניינים, מי שהרכיב את הסנאט, שדיברנו עליו, שדיברנו על הממשל הממוזג, מי שניהל את העניינים בעצם זה המשפחות המיוחסות, המשפחות העשירות. זה גם קרה ברפובליקות בתקופת הרנסנס. ונציה כמובן הייתה כזאת, שניהול העניינים העירוניים, המדינתיים, היה נתון במידה רבה בידיים של אוכלוסייה עמידה, שהייתה משוחררת מדאגות של קיום בסיסי, אבל זאת הייתה אליטה משרתת. כלומר, זה הם היו אנשים שלמשל בצבא של רומא, הם האנשים שהם היו במעמד הפרשים, הם הביאו את הנשק ואת הציוד מהבית, הם מילאו את שורות המדינאות בהתנדבות, הם לא קיבלו על זה שכר הרבה פעמים. הרעיון הזה יכול להתגלגל עד, אם תרצו, עד הרצל, שלא לקח שקל מקופת ההסתדרות הציונית, וזה היה בעיניו עיקרון. פקידים יקבלו משכורת, אבל מנהיגים של הציבור צריכים להיות אנשים שבעצם הציבור יראה שהם שמים את כל היוקרה הציבורית שלהם ואת כל העניין שלהם לטובת הציבור. אז כן, יש כאן אלמנט אליטיסטי, ואנחנו נדבר עליו, אבל אני חושב ש...
רגע, מצד שני, יש פה בעיה מאוד גדולה, כי אנחנו מכירים את זה ממועצות עיר. אם אני עכשיו רוצה לרוץ למועצת עיריית ירושלים, אני גם צריך הרבה מאוד כסף בשביל להתמודד בתהליך הבחירות, שבדרך כלל קמפיין עולה כמה מיליונים, או כמה מאות אלפים טובים ברמה העירונית, וגם לא תהיה לי משכורת בחמש שנים הקרובות, עד הבחירות הבאות, ולכן אני חייב את אדם מאוד עמיד, או בן של מישהו מאוד עמיד, בשביל לפרנס אותי, כי בסופו של דבר, איך אני אתפרנס בחמש שנים האלה, ומצד שני לא אפקיר את התפקיד. יש את הדוגמה מפורסמת של רמי לוי, שרץ למועצת עיריית ירושלים, והשתתף, בוא נגיד, בפחות מחצי מהישיבות, הרבה פחות, אבל אני אומר את זה רק כדי לא לפגוע יותר מדי, שזה בסדר שאדם עשיר רץ למועצת עיריית ירושלים, אני חושב שזה דבר ראוי וטוב. אבל כנראה רק אנשים כאלה מסוגלים לרוץ, או אנשים שיש איזו קהילה מאוד תומכת מאחוריהם כמו החרדים. החברי מועצה החרדים הם כל היום עובדים בזה, הם לא מקבלים את המשכורת מעיריית ירושלים, הם מקבלים את המשכורת מאיזושהי עמותה שהקימו לצורך פרנסתם של משרתי הציבור. אז בעצם, או שאתה מאוד עשיר, או שאתה מקים עמותות על מנת לתמוך במשרתי הציבור, אבל כשאתה במשטר דמוקרטי, או אולי אפילו נגיד קפיטליסטי, מודרני, לא משלם לאותם נבחרי ציבור, אתה גורם לזה שמי שבסוף יגיע להיות נבחר ציבור, זה רק אנשים מאוד עשירים, ואתה חוסם את כל אותם אנשים מוכשרים, שאין להם פרנסה מעבר לזה, מלהתמודד לתפקידים, ואולי אתה גם תרצה לראות אותם, באיזה שהם תפקידים כאלה ואחרים, ולהשתמש בכישרון שלהם. בסוף זה לא שאני אכפת לי כל כך מהטובה של אנשים בעשירון השלישי או הרביעי, שהם יהיו דווקא נבחרי ציבור, פשוט ברור לי שכל הציבור יכול להרוויח מהכישרון שלהם.
תמיר, מה שאתה, את העמדה שאתה מצג עכשיו, אתה כמעט מכניס מילים לפה של, נגיד, ניקולו מקיאוולי, למשל, שהיה רפובליקן, והוא היה יותר דמוקרט. בתוך המורשת החשיבה הרפובליקנית, יש איזשהו מתח בין הובלה של אליטה מוכשרת ופנויה, לבין הרצון של אנשים להביא את הביטוי שלהם ואת היכולות שלהם, אנשים משדרות העם הרחבות, ולהביא את האינטרס של שדרות העם הרחבות. המתחים האלה זה מתחים שליוו את החשיבה הרפובליקנית. אם תשאל בן אדם כמו מקיאוול, הוא יגיד לך, אין לזה פתרון למתח הזה. אני רוצה גם את האנשים האלה וגם את האנשים האלה, וצריך לבנות מבנה כזה שהוא יהיה פתוח לאנשים מלמטה לעלות, אבל בהחלט יש הטיה ברורה בתוך המורשת הזאת לטובת אנשים שמייצגים את האליטה החברתית. שוב, שהם לא ישחקו משחק סגור לעצמם. המוסדות בנויים בצורה כזאת שההחלטות מלמעלה חייבות להתקבל בסופו של יום על ידי מעגל ציבורי רחב, והוא מטיל וטו. אמנם הוא לא יוזם בדרך כלל, הוא לא יכול להציע חוקים, ככה למשל היה ברומא, אבל אי אפשר למנות אנשים בלי ההחלטה שלו, בלי הסכמה שלו, ולכן יש איזה דיאלוג איתו.
מאוד מזכיר את הסנאט של ארצות הברית, אותו מעגל תחתון, זה שלא יוזם חוקים. זאת אומרת, אתה אומר שבמורשת הרפובליקנית היותר עתיקה, הגוף של הקומונס, של העם, הפלבאים, הם בעצם לא יכלו ליזום חוקים, והיו רק עם איזשהו סמכות וטו וסמכות מינוי, וזה בעצם כאילו ליפוך היוצרות. בארצות הברית, הסנאט נועד להיות איזה מין גוף שהוא קצת יותר שקול מבית המחוקקים. ואילו במורשת הרפובליקנית, הגוף העממי, שהוא עמוד יותר פופוליסטי, הוא הגוף ששם וטו, זה מין ניפוך יוצרות.
באמת, אצל האבות המייסדים כבר נשמו לעומק את הרעיון הזה של שוויון והשתתפות הציבור הרחב בפוליטיקה, והגוף הזה שקוראים לו סנאט היה ניסיון, חלק מהניסיון שלהם, היה להם עוד כמה מנגנונים, אבל ניסיון חשוב כדי למתן את הדמוקרטיות. ברור שבמאה ה-19, על סף המאה ה-19, החברה המערבית כבר הייתה הרבה יותר שוויונית, הרבה פחות מרובדת חברתית, והתפיסה הזאת שיש איזה אליט שהיא יכולה להוביל, היא התפיסה הזאת הלכה ונחלשה הרבה יותר, ואפשר להגיד שהאבות המייסדים נאחזים קצת בקש, נאחזים עוד קצת בעולם ישן, של בוא לא נצא מגדרנו לטובת שוויון מוחלט בפוליטיקה, יש לאליט מה להוביל. אז סנאט זה אחד מהמכניזמים שהם המציאו. אגב, עד 1903, לסנאט נבחרו אנשים לא ישירות על ידי הציבור, אלא הממשלים המקומיים הם אלה שבחרו את הזו, וזה היה עוד, היה מכניזם בתוך מכניזם, כדי שיהיה באמת סנאטורים שישמיעו איזה קול אחר.
והם באמת הצליחו והם ישמיעו קול אחר. אלכסיס דה טוקוויל מספר בדמוקרטיה באמריקה, ספר מאוד מומלץ למי שעוד לא שמע, זה 1000 המלצות שמלצתי עליו, שהוא הולך לסנאט והולך לבית המחוקקים הרגיל, לבית הנבחרים, והוא אומר, זה פשוט כמו הבדל בין שוק לבין אוניברסיטה. הוא אומר שבעצם הבחירה הזאת של הפוליטיקאים שבוחרים ולא העם שבוחר, מייצרת איזה מין שיקול דעת אחר, מייצרת דיון הרבה הרבה יותר אינטליגנטי. דרך אגב, כבר בפדרליסט נאמר שם ש צריך מאוד בקפדנות להגביל את מספרם של חברי בית הנבחרים, וגם את מספרם של הסנאט, כי הוא אומר, גם אם יהיה לך קהל שלם של אריסטואים, זאת אומרת, ניקח את האנשים הכי חמים בישראל, סף כניסה IQ 140 ו-10 שנות לימוד באוניברסיטה, גם אז אם אתה תיקח 700 איש מהם, הם התנהגו כמו המון, כי לאדם יש נטייה להתנהג כשהוא יחד עם עוד הרבה אנשים כמו המון, והסנאט בכוונה מספרו מוגבל. כיום יושבים שם 100 אנשים, שזה כבר די הרבה. אני לא חושב שהאבות המייסדים האמינו שיגיעו למספר כזה, אבל זה מספר כבר שהוא מגיע לסף. פעם הייתי באיזה סמינר של קרן תקווה, והתייעצנו עם פרופסור רבקין לגבי המספר של בית המחוקקים בישראל של 120. והוא ממש אמרנו, מהמחקרים שלו שהוא עשה בעולם, זה מספר שהוא כבר ממש גבולי, ולא כדאי להגדיל את הכנסת. יש הרבה דיבורים על זה בישראל, והזווית הסוציולוגית של איך אדם מתנהג בקרב המון בני אדם, היא זווית מאוד חשובה. כך גם לגבי האופן ישיבה בוועדות הכנסת, בוועדות של הסנאט, יושבים 3-4-10 מחוקקים, חברי סנאט, על במה מוגבעת וארכיטקטורה, כולם משדרת הוד והדר, ואצלנו יושבים בשולחן עגול, שכולם שוויוניים, יושבים לפעמים 50-60 איש סביב שולחן עגול, וזאת מה שיוצר הרבה פעם אווירה של שוק בוועדות שלנו. גם לארכיטקטורה יש הרבה מה ללמד אותנו על ניהול דיונים, וגם לסוציולוגיה של קהלים רחבים מדי.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז הזכרנו את הנושא הזה של טובת הציבור, זה מניח שיש, שזה לא פשוט להגיע לטובה של כל הציבור, ושצריך איזושהי עילית שתיתן טון. אבל בוא נלך עוד צעד אחד אחורה, המושג הזה מניח שיש איזשהו אינטרס כללי לכולנו, שאנחנו יכולים להסתכל על עצמנו בתור איזושהי חטיבה אחת. כל העיר או כל המדינה, אנחנו משהו אחד. עכשיו, הרעיון הזה, ולקיים אותו במסגרת של מדינה חופשית, יש כאן הליכה על תפר מאוד דק, בין שני כתבים שכופרים בזה. הכותב אחד, נקרא לזה הכותב הטוטליטרי, אפשר להגיד פשיסטי, יש מדינה אחת, ויש איזה רצון אחד שמבטא מה האינטרס של המדינה, אפשר להגיד שזה דיקטטור, וגם בפרשנויות אינטלקטואליות של זה, למשל מהקו של אפלטון או של רוסו, אז המדינה היא אחת, לא צריך לתת משמעות לסקטורים שונים, או לקבוצות שונות, אינטרסים שונים, בטח לא לאינטרסים של הפרט, הוא צריך למשמע את עצמו לטובה הכללית.
כמו עם אבן לגו, אם נקשיב לאינטרס של כל אבן לגו להיות בטופ, לא יהיה לנו פירמידה.
כן, אני רוצה להקריא קטע מאוד מאוד מפורסם מתוך המדינה של אפלטון, ששם הוא שם בפה של סוקרטס את הרעיון הזה של אל תצפה שכולם יהיו מאושרים, ודאי שלא כולם יהיו מאושרים, אלא המדינה ככלל תהיה מאושרת כשכל אחד ידע מהו מקומו הנכון. אז הוא אומר ככה, כשיסדנו את המדינה, לא שיווינו לנגד עינינו שיהיה לנו שבט אחד משבטי המאושר במידה יתירה, אלא זאת שהמדינה בכללותה תהיה מאושרת ככל האפשר. והנה עכשיו יוצאים אנחנו, לפי דעתנו, את המאושרת, לא מתוך שנקנה את האור למתי מספר אשר בתוכה, אלא לכל כולה. כוונת הדברים הייתה שגם שאר האזרחים יש להביא לכל אחד מהם לאותו עניין שאליו הוא מיועד מטבע בריאתו, למען יעסוק כל אחד בעניין האחד שהוא שלו, ולא יעשה בחינת רבים אלא אחד. וכך תצמח המדינה כולה להיות אחת, ולא רבות.
זה אפלטון, זה המסורת יותר טוטליטרית, אוטוריטרית. מה שהוא בעצם אומר זה, גדעון, לך יש כישרון מתמטי, אנחנו צריכים אותך לפרויקט בניית פצצות האטום, זה שאתם מתעניינים בפילוסופיה פוליטית לא כל כך מעניין אותנו, אז אתה תעשה את זה, ואולי יהיה לך שעת פנאי, שעת תש בלילה, לעסוק במה שאתה אוהב, אבל הכישרון שלך ראוי מבחינה של האומה, ללכת לכיוון שאתה לא רוצה בו, אבל לשם הכישרון שלך מוכוון, עשה ברכה, בהצלחה.
בדיוק, אז מי שמכיר את המדינה של אפלטון, ששם עילית בעצם של פילוסופים, עילית אינטלקטואלית, היא יודעת מה טוב לציבור. היא לא שואלת אותו, היא לא מתכתבת איתו, היא לא נמצאת בדיאלוג איתו, היא יודעת מה טוב לציבור, והיא בוחרת לכל אחד לאיזה סקטור הוא ישתייך, ולאיזה פונקציה הוא ימלא, מה שחשוב שהמדינה תהיה מאושרת, לא שהפרט תהיה מאושר. כן, זה כמובן, אפלטון כאן התחיל את המסע שהוגים המערביים נוספים הלכו בעקבותיו, שבעצם מתרחקים מהאידיאל הזה של מדינה חופשית. באיזשהו מובן, בטח לא ליברלי, אבל גם לא אותו מובן שמדינות היווניות הרגו אליו, שהציבור יהיה מעורב באיזשהו מובן, ושהמדינה תקבל החלטות לטובת הרבה ציבורים, לא רק איזושהי חונטה שיושבת שם למעלה ומחליטה לכולם, ואומרת להם, אתם תלמדו להיות מאושרים כמו שאני אגיד לכם.
כן, מה שנקרא חינוך מחדש. האמת היא שהכותב הזה מאוד דומה לכותב אחר, שאפלטון הכיר אותו ממש מקרוב על בשרו של מורהו הגדול סוקרטס, כי גם בדמוקרטיה הבלתי מוגבלת, הרוב הרגעי יכול להגיד לסוקרטס, סוקרטס, אתה עכשיו מוצא להורג, ואם הוא ישאל על מה, לא עברתי על איזשהו חוק, או תגידו לי מה החוק שעברתי עליו, או למה, הם פשוט יגידו, כי החלטנו. זאת אומרת, בין אם זה איזושהי אליטה בלתי נבחרת, ובין אם זה אליטה נבחרת, או בין אם זה נבחרים, נבחרי ציבור, אנשים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, או אפילו אם זה אספת עם של דמוקרטיה ישירה, או משאל עם, זה לא ממש לא משנה. אם אותו שלטון שולט ללא מצרים, זה לא בדיוק משטר רפובליקני, במובן שאנחנו דיברנו עליו, דיברנו על שלטון החוק, דיברנו על איסור על חקיקה רטרואקטיבית, דיברנו על הפרדת רשויות או ממשל ממוזג, זאת אומרת, זה לאו דווקא חייבת להיות אליטה כזאת בלתי נבחרת בסגנון בגץ, שלהרבה אנשים בימין יש ביקורת עליה, זה יכול להיות גם דמוקרטיה ישירה שהיא לא, היא לא רפובליקנית.
כן, כמובן, גם הכוח הפוליטי נמצא בצורה שווה אצל כל האזרחים, זה לא מבטיח מדינה חופשית. אז אפלטון ניסה לתת מענה אחד, איך לא רוצחים סוקרטס, הופכים את סוקרטס להיות הריבון בעצם, ואומרים לכולם, מלמדים אותם להיות מאושרים בבחירות שאותו סוקרטס יבחר בשבילם. זה כותף אחד שהרבורשת הרפובליקנית מתנגדת אליו. זאת אומרת, היא אומרת, המדינה היא אחת, אבל לא במובן הזה שהיא סותרת את ריבוי הדעות והאינטרסים והזרמים שיש בתוך המדינה. איכשהו צריך להיות אחד, אבל לתת הרבה מקום לקולות, והמוסדות אמורים לשקף בתוצר הסופי של ההחלטות כל מיני קולות, ולשקלל את האינטרסים, לשקלל את הזרמים ואת ההסתכלויות.
אבל לא באופן מדעי כמובן. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהמדינה תיתן קול להרבה אנשים, ואנחנו רוצים שאותם אינטרסים מנוגדים יבוא לידי מסע ומתן אחד עם השני, ופשרות, ומי שיחליט על איזה פשרות יהיו, זה לא על פי איזשהו פילוסוף חכם שאומר, איזנתי בין ערכים בסגנון של אהרון ברק, אלא באמת, גדעון ותמיר נפגשים ואומרים, אוקיי, אני רוצה כך, אתה רוצה אחרת, בוא ננסה ביחד, תחת איזשהו דדליין לפעמים של הצבעה הקרובה בפרלמנט שלנו, או תחת לחץ ציבורי כזה או אחר, למצוא מהדרך הכי נכונה לממש גם את האינטרסים שלי וגם את שלך, תוך ידיעה שאי אפשר לממש את כל האינטרסים, ולפעמים צריך לעשות פשרות, אבל אנחנו נחליט מהם הפשרות, כי אנחנו תלויים אחד בשני בגלל המנגנונים המוסדיים, כמו מנגנון וטו. נגיד שלי ולך יש כל שווה להחליט החלטות, אז לכאורה זה הדבר הכי דמוקרטי והכי שוויוני. אבל גם אם רק לך יש כל, אבל יש זכות וטו, זה עדיין משהו שהוא נותן לי הרבה מאוד כוח, כי אתה בעצם צריך לפעול איתי בשיתוף פעולה.
נכון. אז הכותב האחד שהרבורשת הרפובליקנית לא תסכים לזהות את טובת הציבור איתו, זה אותו סידור מוסדי כזה שסקטור אחד בחברה, ולא משנה איזה סקטור כמו שדיברנו עליו, הוא יכתיב לכולם וייצור מצב כאילו יש לנו ציבור אחד, שבעצם הוא משתיק קולות אחרים. זאת לא טובת הציבור. אין מהות אחת לציבור, והציבור הוא נושא בתוכו אינטרסים שונים וכיוונים שונים. אבל אפשר גם להגיד שהמורשת הרפובליקנית, בשיח שלה על טובת הציבור, היא מתנגדת גם לרעיון הליברלי. הרעיון הליברלי אומר, המדינה היא בסך הכל התאגדות של יחידים. והיא מנסה לעשות איזשהו ויסות של אינטרסים שונים וסותרים, ולכן כדאי להקטין מאוד, לצמצם מאוד את התחומים שבהם מדינה עוסקת, כדי לתת כמה שיותר חופש פעולה. אנחנו ניפגש על נושאים ציבוריים רק איפה שחייבים. זאת אומרת, אנחנו מפגש של אנשים, וכל אחד יש לו את ההסתכלויות שלו, ואין בינינו באמת קשר, רק מה? אנחנו חייבים מדינה, כי אחרת ההתנגשות בינינו תהיה כואבת לכולנו. אז בוא לא נדבר יותר מדי על ערכים, ונדבר על איך אנחנו יכולים להזיק אחד לשני, וננסח את הגבולות של החוק ושל המשפט, בצורה כזאת של מקסימום חופש, מינימום התערבות של המדינה, והחוק כמין תמרורים על הכביש. כל אחד נוסע לאיפה שהוא רוצה. אנחנו לא באמת מדינה אחת, אנחנו לא ציבור אחד, אנחנו אוסף של אינדיבידואלים שמנסים לא להתנגש אחד עם השני. גם לתפיסה הזאת, הליברלית, שלא רוצה לדבר עלינו כהוויה אחת, כציבור אחד, ולא רוצה לדבר על ערכים משותפים, לציבור, גם לתפיסה הזאת, המורשת הרפובליקנית מהווה אלטרנטיבה.
האמת היא שזה מאוד דומה לקיבוצים, או להתנהלות בעיר. נגיד, אני ואתה יכולים להיות חברים, דווקא בגלל שאנחנו צריכים להחליט יחד על מעט מאוד דברים. אם אנחנו צריכים להחליט ביחד על החינוך גם של הילדים שלי וגם של הילדים שלך, גם של החשבון הבנק שלי וגם שלך, אפילו אם נושאים את זה בכל מיני מנגנונים, רפובליקנים לילה ולילה, כנראה זה היה יוצר בינינו הרבה מאוד מחלוקות, הרבה מאוד כעסים. אולי גם זה היה מקרב בינינו במובנים כאלה ואחרים. זה מה שניסו לעשות בקיבוץ. בעצם לעשות ישיבה שבה יושבים כל שבוע, אספה של חברי הקיבוץ, ובהם מחליטים, ובאספה הזאת מחליטים, האם רחל המשוררת תוכל ללכת ללמוד באוניברסיטה, או האם, סליחה, זאת נעמי שמר, שהייתה הצבעה מפורסמת בקיבוץ כנרת לגביה, וכל מיני החלטות כאלה ואחרות לגבי החיים של אנשים. דרך אגב, גם לגבי עומר מואב, אני זוכר שהקיבוץ החליט שהוא יכול ללכת ללמוד כלכלה, החלטה נבונה, כנראה הוא עוזב את הקיבוץ אם לא מאפשרים לו. אבל בעצם כשהציבור נכנס לעניינים פרטיים מדי ולכל מיני ניהול איך צריך לצחצח שיניים, אז נוצרות הרבה מאוד מחלוקות, וכבר אי אפשר לדבר על משטר שמוביל לחופש, או אי אפשר להגיד שדמוקרטיה היא דבר שצריך להכניס אותו לכל תחומי החיים שלנו. נגיד, אני כמורה וגם אתה, יודעים שאם ניתן כרגע לתלמידים לנהל לגמרי את השיעור, לא יצא שיעור, כי כל השיעור נעסוק בהצבעות, מה כדאי עכשיו, והאם כן לתת שיעור הבית, והאם כן זה סביר, וכן זה נכון, ובעצם נעסוק רק במה בא לי ובהצבעות, במקום לתת למישהו אחד לנהל את הדבר הזה, תוך אפשרות לעשות opt-out, זאת אומרת, תוך אפשרות, אוקיי, אני עכשיו לא רוצה ללמוד אצל המורה הזה, אני רוצה לעזוב את הבית ספר, אני רוצה לעזוב את הלימודים בכלל, וככה יש משטר חופשי, שמצד אחד יש כללים באותו חדר כיתה, אין דמוקרטיה, רחוק מזה, ומצד שני, האדם יכול להחליט אם הוא בכלל מעוניין להיות בתוך החדר כיתה הזה, או בתוך הקיבוץ הזה, כמו שאמר לי יהודה הראל, הדבר שהכי נחמד בקיבוץ זה האוטובוס אגד שעובר פעם ביום, פעמיים ביום, בשער הקיבוץ, ואפשר תמיד לעזוב. לכן זה היה משהו שמאוד ריסן את מנגנוני הקיבוץ, בניגוד למדינה טוטליטרית כמו סטלין, שהייתה הרבה פחות שוויונית, אבל היה לה מנגנוני אכיפה מאוד חזקים, ולא היה לה אוטובוס אגד. להפך, היה לה מסך ברזל.
אז אני יוכל רק להגיד ששני הדגמים האלה, הקיבוץ והעיר, הם שניהם לא יכולים להיות מדינה. מדינה חופשית, כמו שאנחנו מדברים עליה כאן. הקיבוץ סותר חופש, וזה ברור, והוא הלך לגמרי על המודל הזה הרוסיאני הפלטוני. גם אם זה לא אילית שקובעת בתוך הקיבוץ, אלא כולם בהצבעה שוויונית. זה לא משנה.
כולם אילית. כולם אילית. כל הקיבוץ הם אילית.
נכון. אז אין שם אלמנט של חופש, כמו שאריסטו יבקר את הפלטון, אתה מדבר על המדינה שהיא אחת, אבל המדינה היא ריבוי שהופך להיות אחד על ידי החינוך והמנהגים והחוקים. לא באמת אחד. אתה יצרת כמו בבית שיש אנשים שונים בתוך הבית, אתה מילאת את הבית באיזשהו חומר שאותם את הכל, ואז יצרת לא בית מעוברר, אלא קובייה. זה המדינה שלך, היא קובייה סטטית. אין שם חופש, ואין שם שום מוביליות, ואין שם שום החלטות אישיות, ושום טיפוח אינטרסים והעדפות. אז לא הקיבוץ, אבל אם אתה חושב על העיר, תמיר, בתור מדינה, זה גם מצחיק. העיר משוחררת מדאגות קיומיות. היא לא צריכה לחשוב על ההזנה של עצמה, היא לא צריכה לחשוב על הביטחון של עצמה. אם אתה חושב על מדינה, היא לא יכולה להתנהל כמו עיר. אם אין את הדבק החברתי-ערכי בין האנשים, לא תקום מדינה. ואת יכולה להיות מדינה אוטוריטרית, שמישהו מלמעלה החליט, כאן תוקם מדינה. אבל מדינה חופשית לא יכולה, ככה במורשת הרפובליקנית חושבים, לא יכולה לקום, לעמוד על עצמה, לסגשג, אם אנשים רק נפגשים באותו תווך צר של איפה אנחנו לא פוגעים אחד בשני. ובמה המדינה לא עוסקת. אם המדינה היא רק, כמו במשנה הליברלית, מה המדינה לא עושה, גם את זה היא לא עושה, גם את זה, אז מה היא כן עושה? אז למה אנחנו ביחד? בלי לענות על השאלה הזאת, בלי לראות את עצמנו כציבור אחד, מדינה חופשית גם לא יכולה להתקיים.
אתה מביא אותנו לסוגיה של החינוך בעצם. האם צריך להיות חינוך ממלכתי, לא צריך להיות חינוך ממלכתי, האם צריך להיות איזשהו מסד של לימודי ליבה, לא בגלל שאנחנו רוצים שאזרחינו ידעו אנגלית ויוכלו להתקדם בחיים, או המשק הישראלי יסגשג, אלא האם יש איזושהי ליבה ערכית שאנחנו רוצים שכולם ידעו, ויש לנו איזושהי דרך להצדיק את הדבר הזה.
אז, נכון, אנחנו כבר דיברנו על הנושא הזה של חינוך, אבל עכשיו בהקשר היותר רחב של טובת הציבור, אנחנו צריכים לדבר על מהם הערכים המשותפים שלנו, מהם הטובין המשותפים שאנחנו רוצים לטפח, האם גינה ציבורית וספרייה ציבורית, ומה עם תשתיות? לא רק בהיבט של כל אחד יוכל עם התשתית להגיע למקום העבודה שלו. לא, מה נכון למדינה? וכמובן, יש כסף ויש סדרה עדיפויות, אז אנחנו צריכים כמדינה אחת להחליט מה יותר חשוב לנו ממה. יותר חשוב לנו תחבורה ציבורית, יותר חשוב לנו מחלפים. אין מה לעשות, אנחנו חייבים לחשוב על זה כמדינה. לא רק כאוסף אנשים אינדיבידואליים, ובטח אנחנו לא יכולים להיות מדינה חופשית אם חבורת אנשים שלא מתכתבת עם הציבור היא תחליט בשביל כולם, בגלל שהיא חושבת, יודעת מה טוב. אז יש כאן איזשהו איזון כזה בין כל מיני דברים שכבר דיברנו עליהם שהם גורמים יסודיים בתוך החשיבה הזאת, שהיא לא חשיבה דמוקרטית, אבל היא כן משתפת את הציבור, היא לא חשיבה ליברלית, אבל היא בעד מדינה חופשית, היא מדינה של חוק ושל מוסדות, אבל גם של פעילות ושל אנשים שמשתתפים בעשייה הפוליטית. כל הדברים האלה ביחד באים לידי ביטוי בתוך האתוס הזה של טובת הציבור. אנחנו, קודם כל, אנחנו ציבור אחד, ואנחנו רואים את עצמנו כציבור אחד שרוצה להגן על עצמו, ורוצה לטפח את עצמו כציבור אחד, ויש לנו היסטוריה משותפת, ויש לנו תקוות משותפות, למרות שכל אחד לוקח את זה למקומות שלו. אז במה תלוי הסגסוג של המדינה? קודם כל, בלראות את עצמנו כציבור אחד, ואנחנו יכולים לקבל החלטות יחד. אז הרעיון הזה שכבר דיברנו עליו, של ממשל עצמי, זה אידיאל. זאת אומרת, אנחנו ציבור שמושל על עצמו, וציבור לא יכול למשול על עצמו, אם הוא לא תופס את עצמו כציבור אחד. בתוכו יש זרמים שונים וכיוונים שונים. הדבר המאיים ביותר על המדינה החופשית, בהקשר הזה, זה שהציבור רואה את עצמו כשבטים, ואנחנו יכולים כבר מכאן להתגלגל לראייה הזאת. תחשוב, אבל בוא נרחיק עדותנו, בוא נחשוב על מה הבעיות של האיחוד האירופי להיות איחוד, שכל מדינה יש לה הוויה כשלעצמה, והיא לא באמת רואה את עצמה כחלק מאירופה, זה דמיון, אין באמת דבר כזה אירופה. וגם הפרויקט האמריקאי של ארצות הברית של אמריקה, שנותן לכל סטייט איזשהו מקום שלו, זה לא היה עובד אם לא הייתה שם רווחת איזושהי תפיסה של מעבר למחלקות, בין טנסי למיסיסיפי לניו יורק, יש איזו הוויה משותפת לכל האמריקאים. זה לא היה עובד אחרת. מה שטוקוויל שם לב, ועוד לפניו שמו לב, שיש באמריקה משהו מיוחד, והם רואים את עצמם כמשהו נבדל ומיוחד, ובתוך זה התפיסה הזאת לא רק על הייחודיות של המקרה האמריקאי, גם המצוינות של האמריקאיות. יש שם איזשהו מופת לעצמם ולאחרים. בלי תפיסה של ציבור שהוא אחד, והמסע שלו אל חופש הוא מסע של כולנו יחד, זה לא יכול לעבוד. אז לראות את עצמנו כשבטים שבמקרה איכשהו נקלענו לכאן, זה ראייה ש תפיסה רפובליקנית תגיד, זו ראייה מאוד מאוד מסוכנת. לראות עצמנו כאוסף של יחידים אקראיים, זאת תפיסה שלא יכולה להחזיק מדינה. אבל גם אחרי שנראה את עצמנו כציבור אחד, זה לא אומר שאנחנו נצליח לשמור על טובת הציבור. אנחנו צריכים לטפח אנשי ציבור ופקידים שמצליחים להתעלות מעל האינטרס האישי שלהם. מצליחים להתעלות מעל האינטרס הסקטוריאלי שהם מייצגים. בסופו של יום, חבר כנסת או חבר קונגרס, הוא מייצג ציבור מסוים, אבל בהחלטות גדולות, הוא נקרא להסתכל מעבר לאינטרס הקטן שהוא מייצג, ולראות עצמו כחלק ממשהו יותר גדול, ולהתנהל בהתאם. זה אתוס, האתוס הזה של טובת הציבור, שהוא אתוס מחנך, בן גוריון דיבר עליו המון, כן? וז'בוטינסקי דיבר עליו, והרצל דיבר עליו, אם פעם נדבר על הנושא הזה של רפובליקניזם ציוני, זה ממש יחזור, בגלל שרואים שהציונות לא הייתה מצליחה לעלות קומה בבניין המדינה שבדרך, בלי לחנך את המשתתפים לא לראות את עצמם במרכז.
אני אקדים את המאוחר מהרעיון שיהיה לנו עם משה ברנט, מבגידת האינטלקטואלים, מי שצפה אצל אלכס צייטלין, והוא בעצם בא ואומר שמפאי התנהלה לפני קום המדינה כאליטה שדואגת לאינטרסים של מפאי, אבל לא במובן הצער, אלא במובן שתקום פה מין חברת מופת כזה, כזאת בסגנון של אחד העם. ובאמצע מלחמת העולם השנייה, בן גוריון התעשת ואמר, אוקיי, עדיין האינטרסים של מפאי חשובים, עדיין תנועת העבודה חשובה, אבל אנחנו צריכים להקים פה מדינה לכל העם היהודי, ולא לאיזה אליטה מתוך העם היהודי שתבוא לפה ומהשאר נתעלם. האמת היא שעד סוף המלחמה הוא עדיין התנהל בצורה שיחסית סגרת גבולות הארץ, שיוציא סרטיפיקטים רק לדורשי שלומנו של מפאי, ובאופן של שיתוף פעולה הדוק עם הבריטים, כדי לסגור את שערי הארץ, ורק אחרי קום המדינה אפשר אמר שהוא באמת הבין את גודל השעה, ואמר, אוקיי, אנחנו מבטרים פה על המדינה בשביל האליטה הקטנה, ואנחנו נקים פה מדינה שהיא יותר דומה למדינה שהרצל רצה, שהיא איזושהי מקום מקלט. והמדינה הזאת תהיה כמובן פתוחה לעלייה, כפי שנכתב במגילת העצמאות, וזה דבר שהוא, מי שקצת לא מכיר את ההיסטוריה של מפאי, ולא קרא את ספרו המעולה של משה ברנט, עניינם של היהודים, לא מכיר את כמה הביטוי הזה בתוך מגילת העצמאות הוא חריג, והוא שונה מכל התפיסה הזאת של אחד העם, שעליה בן גוריון התחנך ושאותה הוא ניסה לקדם.
כן, בן גוריון באופן ספציפי הוא באמת עבר תהליך, אבן דרך ראשונה, כבר בטקסטים שלו תחת הכותרת ממעמד לעם, מחשיבה מעמדית שהאינטרס המעמדי הוא זה שצריך להוביל את התנועה הציונית, וחשיבה לאומית הרבה יותר, וכמובן בשנות ההקמה, בעשור הראשון, הרעיון הזה של ממלכתיות, זה שפה שהוא קידם כל הזמן, לראות את הממלכה שמעל כל הסקטורים והאינטרסים, הנאום המפורסם שלו, אני בוש ונחלם, הנאום על הקיבוצניקים, שהם סוגרים את שערי הקיבוץ לעולים, הם יקבלו עולים רק אם הם יאמצו את כל המשנה הסוציאליסטית.
מדויקת, מדויקת של אותו קיבוץ ספציפי.
בדיוק, אז הוא אומר, אתם שכחתם מה זה חלוציות, חלוציות זה להיות שם לפני כולם, בשביל כולם, זה המובן של חלוציות, וזה המובן של להיות עם חשיבה ממלכתית, אז כן, אי אפשר לנהל מדינה חופשית בלי התעלות של, קודם כל, של אנשי ציבור, לחשוב ציבורית. נכון, הם מקדמים איזשהו אינטרס מסוים, אינטרס של תעשיינים או של חקלאים או של דתיים או של חילוניים, אבל שהם יושבים ביחד במוסדות הנבחרים, הם צריכים גם לרסן את עצמם וגם את הציבור שלהם, ולהגיד, אנחנו כאן מקבלים החלטות יחד לטובת הכלל. אני מביא את האינטרסים ואת, מבטא את הסדר היום של שולחי, אבל האינטרס העליון זה להגיע להסכמות רחבות ולשיתופי פעולה. זה נכון ברמת האנשי ציבור, זה נכון גם ברמת הפרט. אם דיברנו בהתחלה, דיברנו על האלמנט הזה של מחויבות אזרחית, תרבות אזרחית של משקיעה, משתתפת, מתגייסת, זה קשור מאוד לאתוס הזה של טובת הציבור. טובת הציבור היא לפניך ולפניי. ואם אתה שם את עצמך במרכז, ואני אשים את עצמי במרכז, אז הציבור פשוט יתפרק, לא תהיה ציבוריות. אז שבטיות מסכנת אותנו, סקטוריאליות וגם אינדיבידואליזם מוקצן מסכן אותנו, אבל שוב, לא צריך להרחיק עד מקומות פשיסטיים, ורואים את המדינה כאחת, בלי גוונים, וסותרים אינדיבידואליזם, לא צריך להגיע למקומות האלה, המשנה הרפובליקנית הולכת ככה באיזה שביל זהב.
האמת היא שכמו כל שבילי הזהב, מאוד קל לאבד אותו, זה נשמע קצת אוטופי, המסורת הזאת, אבל אני חייב לומר שבגלל שהיא שרדה כל כך הרבה שנים, והיא נוסתה בכל כך הרבה מדינות, וזאת מסורת שבאמת עברה את המבחן הזה של המציאות, נראה שאולי יש דרך לקיים אותה מבלי שהיא תשמע כזאת אוטופית, כי כרגע לבוא ולהגיד, כן, הפקיד בפרקליטות, או מישהו שיושב בחברת מקורות, או אפילו ועד העובדים, שהוא יחשוב על האינטרס הציבורי, זה נשמע מופרך. שהוא יחשוב על האינטרס של כלל הציבור, עכשיו כשיושב ראש ההסתדרות משביט את המשק, שהוא יחשוב שנייה, האם החברה הישראלית מסוגלת לספוג את זה, אפילו יכול להיות שאני לא אבחר בבחירות הבאות לרשות ההסתדרות, אבל כרגע זה מבחינת אחריות לאומית, לחתום על הסכמי שכר שרואים את טובת המדינה, ולא רק את הטובה של העובדים שמאוגדים.
אז הכלי המרכזי, חוזרים לזה כל הזמן, הכלי המרכזי שיש בשביל שהתוצר הסופי יהיה אינטרס כללי ורחב, הוא מוסדות נבחרים ושלטון. חוק. אם הפקיד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהחוק מצפה ממנו, לא פחות ולא יותר, הוא מקיים את האינטרס הציבורי. אם חוקר או שופט או פקיד מס, הוא לא מגדיל ראש ולא מקטין ראש, הוא עושה בדיוק מה שהחוק מינה אותו לעשות, לא פחות ולא יותר. הוא לא ממנה את חבר שלו, והוא לא סוגר פינות וסוגר תיק למישהו חפץ בעיקרו, והוא לא פותח תיק למישהו חושב שזה מתאים יותר או נכון יותר. הוא מתנהל לפי פרוצדורה, לפי תהליך סדור, שנקבע, כמו שדיברנו, על עקרון שלטון החוק, עקרונות כלליים שהם מדברים על פעולות ולא על אנשים. ואם הגענו לאיזושהי החלטה על מהי דרך הפעולה הנכונה, אז שכל אחד, לא משנה אם הוא נבחר ציבור, שהוא פקיד ציבור, או שהוא אזרח, שאתה מקיים את החוק, אתה שהתקבל במוסדות הנבחרים, אתה מממש בצורה הכי טובה את האינטרס הציבורי. אז החוק מרסן אותך להשתלט עם השיח הסקטוריאלי שלך. אותו דבר גם לגבי מה שהזכרת. אם קבוצה עושה שביטה, עושה מה שהיא רוצה, והמוסדות מגבים אותה על זה, התקשורת מגבה אותה על זה, וכולם יכולים לעשות שביטה לא חוקית. ובסופו של דבר יש חוזים ויש חוקים, ואז חורגים מהחוק, אז העניין הציבורי וטובת הציבור הולכת ונשחקת. אז לא צריך לדבר על אידיאל מופשט של טובת הציבור, אפשר להתחיל בקטן, כמו הרבה פעמים במשנה הרפובליקנית, שלטון החוק זה הבסיס. שלטון החוק הוא הבסיס לחירויות אזרחיות, הוא הבסיס לחברה חופשית, שאף מיעוט לא מרים את עצמו מעל החוק, והוא גם המנגנון שגורם לרוב לא להפוך להיות עריץ, וסוקרטס לא יכול למות כשיש שלטון חוק, בגלל שאם סוקרטס שואל על איזה חוק אני עברתי, אז דמוקרטיה קיצונית היא לא לעניין, בגלל שמישהו צריך להראות לו על איזה חוק, ואם הוא לא עבר על חוק, אי אפשר להרוג סוקרטס. אז כל כך הרבה דברים מתנגזים לתוך הרעיון הזה של שלטון חוק. גם טובת הציבור מתממשת בקיום שלטון החוק שהתקבל במוסדות הנבחרים. זה פשוט לעשייה, פשוט לעקוב אחרי החוק.
כן, האמת היא שזה מאוד פשוט וברור, כשיש איזשהו אתוס כזה שמגביל את אותו פקיד, ואומר לו, תקשיב, אתה לא צריך לממש את האינטרס הכללי, או את האינטרס הציבורי, או טובת הציבור, על פי שכלך החריף, אלא פשוט תפעל על פי ההנחיות, ואם ההנחיות לא ברורות, אז יש לך גם למקרים האלה איזושהי מסורת, מה בדיוק עושים. האם הולכים לכיוון המצמצם, כמו במשפט פלילי לדוגמה, הולכים לכיוון המרחיב, אולי כמו לפעמים בעיתות חירום, שאסור שהחוק יגביל את היכולת של הממשלה לפעול ולהגן על טובת הציבור, כשהיא ברורה ופשוטה לעתים. וזה מזכיר לי את המשפט המפורסם של אהרון ברק באחד מפסקי הדין, שהוא כותב שלשון החוק אינה מבצרים שנכבשים באמצעות מילונים. ותמיד אני עונה למשפט הזה כשהוא עולה בכל מיני דיונים, אוקיי, זה לא מבצרים הנכבשים באמצעות מילונים, למרות שאני השתמשתי בתור תלמיד שנה א', הרבה פעמים במילון על מנת לפרש את החוק, או לפעמים גם במילון משפטי, על מנת לפרש את החוק, להבין את המושגים. אבל התשובה היותר טובה היא, אוקיי, אז למה לא לנסות לפחות בעזרת מילון? לפעמים המילון מבהיר לך את הכיוון, ומבהיר לך גם מה אינו הכיוון. גם אם תחושת צדק הטבעית שיש לך בבטן, אומרת שהחוק הזה כרגע לא צודק, אבל לפחות תדע שאתה עובר כרגע לחוק ומפרש אותו בצורה לא נכונה, או שאסור לך לעשות את הדבר הזה. והמילון יבהיר לך בצורה חד-חד ערכית שהפרשנות שלך לא נכונה, ואם תשתמש במילון וגם תכתוב את זה בתוך פסק הדין, השתמשתי במילון והגדרה במילון היא כך וכך, ואני עושה אחרת, זה ירסן אותך.
אז כן, אז מנגנון חשוב מאוד שיקדם את טובת הציבור, והוא לא פנטזיונרי, הוא לא אוטופי, הוא פשוט, ופשוט תדבק בחוק. בגלל זה יש לנו מאבק מאוד חריף עם אקטיביסטים חברתיים שנושאים את הסיסמה טובת הציבור והאינטרס. עכשיו ראיתי גם איזה פרסומת שארגוני סביבה יוכלו לייצג בבית משפט את הסביבה.
דרך אגב, זה לא חדש. היום וגם במשך ה-20 שנים האחרונות, אם לא 30 שנים, ארגון אדם טבע ודין מחזיק במושב קבוע בוועדות תכנון מחוזיות, שיש להם השפעה דרמטית על החיים של כולנו, ואני לא זוכר אם יש לו זכות הצבעה או רק זכות להביע עמדה בשם הסביבה, אבל ארגון, עמותה פרטית, עמותה
אף אחד לא בחר בה,
יושבת ומייצגת את הסביבה, את האינטרס הציבורי הרחב. כאילו, הם כאילו לא מאג'נדה. עכשיו, למה יש להם מושב קבוע? למה החוק נוקף בשמה של עמותה? אולי הכנסת תבחר עמותה שתייצג, ואז הכנסת יכולה לבחור גם עמותה שהיא בעד פיתוח של כבישים, שהיא בעד דברים כאלה, והיא מראה את האינטרסים שהתחבורתיים אולי. בקיצור, השתלטו לנו על אינטרס הציבורי כל מיני קבוצות אינטרס צרות, והם עושות את זה, דרך אגב, בגאווה. זאת אומרת, ברק אומר, אנחנו לא נכבוש את החוק באמצעות מילונים, אדם טבע ודין יש להם אג'נדה, ושלל עמותות וגורמים אומרים, אנחנו בעצם רוצים להיות כמי שנתפסים ככאלה שמייצגים את האינטרס הציבורי, למרות שיש לנו אג'נדה.
כן, יש, אנחנו רואים את כל זה ממש אידיאולוגיה שפותחה בעשרות שנים האחרונות, האידיאולוגיה של שומרי הסף. כן, פקידי ציבור, שהם רואים בעצמם את מי שמחזיק את המדינה. אז לא, חברים יקרים, החוק הוא זה שמחזיק את המדינה, והחוק משקף את טובת ציבור. נכון, לפקיד צריך להיות לו שיקול דעת, והוא לא יכול להיות אטום, והוא חייב להבין וליישם את החוק בצורה סבירה, ולא להתקטנן על קוצו של יוד, אבל גם לא להקטין ראש בצורה כזאת שהוא רואה עוול מול הפרצוף שלו, ולהגיד, לא, אין לי את הסמכויות. נכון, צריך להיות לך שיקול דעת, ועדיין, לשופט ולפקיד ולרמטכ"ל, כולם, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם צריכים לדעת מה החוק.
איך המסורת הרפובליקנית נוגעת בכל התחום הזה של שחיתות? אנחנו יודעים שהמילה הזאת נהייתה פופולרית יותר ויותר. האמת היא שהיא פופולרית ככל שהמשטר יותר סוציאליסטי ולא פלא. בסין המלחמה בשחיתות זו הייתה הדרך של שי ג'ינג פינג, נשיא סין, על מנת לבוא וליצור לעצמו מעמד של דיקטטור. הרבה יותר ממה שהיה בעבר, בתקופת התווך בין מאו לבין שי ג'ינג פינג. והוא בעצם היה הלוחם הגדול בשחיתות. אז האם שי ג'ינג פינג, נשיא סין הנוכחי, זה אחד הדיקטטורים הכי חזקים בעולם, הוא בעצם חלק מהמורשת הרפובליקנית?
כמו תמיד, לוקחים מושגים טובים ורותמים אותם למטרות לא טובות. הרעיון הזה של שחיתות, corruption, זה באמת מושג שצמח בתוך המורשת הרפובליקנית. כי מה זה שחיתות? שחיתות זה לשים את טובתך שלך, אם אתה פקיד ציבור או נבחר ציבור, לדאוג לאינטרסים שלך או לאינטרסים של המשפחה שלך או לחברים שלך לפני טובת הציבור. הדרך הכי טובה להילחם בשחיתות היא לא לתת למישהו סמכויות, אלא לאכוף על כולם את החוק. בשביל זה צריך פשוט לבנות את המוסדות בצורה כזאת שאף אחד לא יהיה מעל החוק. כלומר, פיקוח, איזון ובלמים, כל הדברים שדיברנו עליהם, על חשיבה מוסדית, דברים שמונטסקיה אומר במפורש, שהוא כותב על הדבר היחיד ששומר על החירות האזרחית, היא שלטון החוק. והדבר היחיד ששומר על שלטון החוק, זה הפרדת רשויות. אז יש כאן רצף של חשיבה, המדינה החופשית תלויה בה, וזה קשור לבינוי מוסדות מבוזרים ומפקחים אחד על השני, ואין לאף אחד כוח כדי לנהל את כל המדינה לבדו, וכל אחד גם נותן ביקורת ומגביל את השני. וחוק, האפשרות היחידה שלנו שהציבור יתקדם יחד כציבור אחד, זה שאף אחד לא יקדם את האינטרס הפרטי שלו, הסקטוריאלי שלו, מעל האינטרס הציבורי, כלומר, יקפוץ מעל החוק, או יעשה דברים מתחת לשולחן, או יכפה על המדינה לעשות את מה שהוא רוצה. לא, אדוני, אתה תתנהל לפי חוק. חייבים לבנות את המוסדות בצורה כזאת. אז שחיתות, במושג שמאוד קשור, וכמובן שריכוז סמכויות מהסוג של שליט סין הנוכחית עשה בשם המלחמה בשחיתות, זאת לא הדרך להילחם בשחיתות. הדרך היחידה להילחם בשחיתות היא ביזור סמכויות ושלטון חוק.
האמת היא, יש שני מושגים שמתחברים פה. הרי השיחה הזאת עוסקת בטובת הציבור. והרבה פעמים המשטרה באה וסוגרת תיקים בגלל חוסר עניין לציבור. לאחרונה המשטרה סגרה תיק מאוד מתוקשר בעניינה של ליאת בן אריה, תובעת במשפט נתניהו, בגלל חוסר עניין לציבור. כלומר, הייתה עבירה, יש ראיות, הייתה חקירה, אבל אתם יודעים מה, הציבור מעדיף שלא נחקור מקרים כאלה ושלא נעמיד לדין על מקרים כאלה. מה הפרמטרים לאותו עניין ציבורי? אין לדעת. אבל בכלל, עצם במצאות העילה הזאת, זה עובר על עקרון שלטון החוק, שעקרון שלטון החוק בעצם מדבר על היעדר או האיסור על אכיפה סלקטיבית. וזה מה שקרה במשפט נתניהו. עכשיו, אם ניקח רגע את המסורת הרפובליקנית וננסה לרדת לעומקה ולראות, אוקיי, מה עשו פעם כשהייתה פרקליטות והגישה כתבי אישום ודברים כאלה, אז אנחנו עושים אנכרוניזם נוראי, כי לא היה גוף שנקרא משטרה, לא היה גוף שנקרא פרקליטות. התביעה הפלילית הייתה תביעה אישית, שמישהו נפגע או משפחתו טבע, נגיד במקרה של רצח, אז או שמשפחתו טבעה או שמשפחתו גייסה מישהו אחר שהתבע בשמו של אחר, וכל אחד יכל בעצם להפעיל את המנגנון הפלילי. כמובן שהיו גם הרבה פחות עבירות, לא היו דיני תכנון ובנייה מפורטים כמו היום, ועל פתיחת כל חלון יכלת להיעצר כעבירה פלילית, או לא היו תקנים כאלה ואחרים על מזון, וכל מיני רגולציות על התעשייה שלנו ועל המזון ועל הבריאות וכל מיני דברים בסגנון הזה. כלומר, ככל שיש פחות חוקים, כלומר ליברליזם, או כלומר מורשת של חירות, אז גם אין אכיפה סלקטיבית, גם יש חירות, וגם הרבה יותר קל לאכוף את החוקים בצורה גם שוויונית, וגם שהצדק נראה. זאת אומרת, יש מספר מאוד קטן של מקרים שאפשר לתבוע עליהם, ואז אתה יודע מאוד טוב אם הדבר הזה נאכף או לא נאכף. דרך אגב, העבירה של ליאת בן ארי, לפי דעתי, היא לא עבירה שבכלל אמורים להעמיד על הדין אף אחד במדינת ישראל. פיצול דירה זה משהו שהוא לגיטימי, כי זה הקניין של אדם, והוא רשאי לעשות בו כרצונו, אבל על זה כדאי שנעשה כמה פרקים על תכנון ובנייה, כי זה באמת נושא סבוך.
הרגל השנייה שעלה נשען טובת הציבור, כמו לכל אורך הדרך, לא רק חוק, לא רק מוסדות, אלא גם חינוך. אנחנו חייבים להחזיר את החינוך שלנו ושל ילדינו, של נבחרי הציבור שלנו, ושל חיילינו, ושל פקידינו, לראות במדינה גוף אחד. אתה לא שחקן יחיד, אתה לא כוכב, אתה יכול לתרום, חשוב שתתרום, במסגרת הגוף הזה שקוראים לו המדינה החופשית. תראו טקסט נהדר שקיקרו כתב על זה שלרומא היו את החוקים הכי טובים ואת המוסדות הכי טובים בכל העולם המיושב, ואזרחי רומא הרסו לעצמם בעצמם את כל הטוב שהיה להם, בגלל שאנשים שאפתנים ראו את טובתם הם, הם חשבו שהם הם הדבר הכי טוב שקרה לרומא, והם קידמו את עצמם וקידמו את הקרובים שלהם. והדבר הזה אומר, בסוף, בסוף חייבים גם חינוך. אנשים שמכשירים את עצמם, ומשפחות שמכשירות, הוא מדבר על משפחות שמכשירות את הילדים שלהם, בסוף להתמיין לתפקידים ציבוריים, הן צריכות, כל הזמן חייבים לחנך את עצמנו, של אתה לא במרכז. כדי שפרויקט המדינה החופשית יצליח, אתה מרכיב חשוב מאוד, וצריך את הקול שלך, וצריך את התרומה שלך, וצריך, לא משנה באיזה כיוון תבחר, אבל תהיה מרוסן על ידי החוק, על ידי המוסדות הנבחרים. לא יכול להיות שאתה תהיה פקיד ואתה תשבש את ההחלטות של הדרג הנבחר מעליך. לא יכול להיות שאתה חייל ואתה תגיד למפקדים שלך, לא, לא בא לי. זה ככה מתפרקת מדינה. לא יכולה להיות מדינה כזאת, היא לא תתקיים. אז מוסדות ומוסדות חזקים ושלטון חוק, ומצד שני, חינוך הם שתי, שוב, שתי הרגליים שעליהם נשענת על המדינה החופשית.
כל מה שאמרת הוא יפה וטוב, אבל כבר בתחילת הפדרליסט, שהוא מסמך בעצם מאוד מאוד חשוב של אותה מורשת רפובליקנית, הם מנסים לראות, כמו שאמרנו בתחילת הפרק הזה, איך להגביל את הדמוקרטיה. והם אומרים, שנייה, אם אנחנו נאפשר לגוף מחוקקים אחד להיבחר רק סוחרים ולגוף אחר רק חקלאים, אז האינטרסים המנוגדים שלהם יהיו ניכרים מאוד לעין, אבל אין לנו אולי איזה בסיס חוקי לדרוש שרק בעלי מקצוע מסוים ייבחרו לגוף מחוקקים כזה או אחר. דרך אגב, דבר דומה היה כמובן ברומא, שרק בעל קרקעות יכל להיבחר לגוף מחוקקים כזה או אחר. ובעצם הם אומרים שם בפדרליסט שהיכולות השונות של בני אדם יובילו אותם להישגים שונים, וההישגים השונים יובילו אותם למעמד כלכלי שונה, וכך גם לאינטרסים שונים. איך האינטרסים האלה לא יהפכו להיות שסעים מאוד רחבים בחברה, שיפוררו את החברה.
תמיר, אתה נוגע כאן בנקודה קריטית ממש, שאני חושב שהמשנה הליברלית לא נתנה עליה דאטה. איך גורמים למדינה להימנע מזעזועים חברתיים, שהם נגזרים בצורה ישירה משסעים חברתיים? החיים הכלכליים שלנו, במיוחד בתוך מדינה חופשית, שהכלכלה היא חופשית, ובמיוחד שהאתוס הליברלי הוא חזק, אז כל אחד ממקסם את היכולות שלו, ואז נוצרות לך קבוצות שונות, והפערים בתוך הקבוצות האלה, בין הקבוצות, הם יכולים להיות חריפים לא פחות מאשר בחברה המרובדת הקשיחה, הפאודלית או בעת העתיקה. אם יש לך למשל קבוצות שיכולות לקנות דירה וקבוצות שלא יכולות לקנות דירה, זה, זה, זה פער חברתי, וזה פער שעלול עוד להתפוצץ. עם לשרה בקום המדינה, כמובן, כמובן, ואני מסכים איתך, ככל שהמדינה יותר מעורבת בכלכלה, ככל שהיא יותר סוציאליסטית, נוצר קבוצה של המקורבים לצלחת, ואנחנו רואים את זה, כמו שאמרת גם, על שחיתות, יש יותר שחיתות, יש יותר ריבות חברתי, ומי שמקושר, ומי שלא מקושר, מי שיש לו את הפנקס האדום, ומי שאין לו את הפנקס האדום. אז זה כמובן נכון, אבל אני רוצה להגיד שהמשנה הרפובליקנית באמת נשמה לעומק את הקשר בין חברה למדינה. בגלל שאם המדינה היא מדינה חופשית והיא נשענת על הממשל העצמי, על חבריה, זה לא משנה מה גודל היחידה הזאת. ככל שהיחידה הזאת החברתית יותר גדולה, אז רק עוד יותר צריך לחשוש מפערים בתוכה שיכולים לגרום זעזועים, וכשהפערים הם מאוד גדולים, כמו למשל אצל האמריקאים בסוגיית העבדות, בסוגיית האינטרסים השונים של הסטייטס, יכול להיות ממש מצב של מלחמת אזרחים. וזו הסכנה שכל הזמן מרחפת מעל מדינה חופשית. בגלל שאזרחים מעורבים, והם נלחמים על האינטרסים שלהם, והאינטרסים הם שונים ולפעמים סותרים, איך אתה עוצר בקהילה הזאת תחושה שהיא אחת? ואיך אתה מתגבר על הפערים? בגלל שרפובליקנים לאורך כל התקופות שמו לב לזה שפערים יכולים לזעזע בקצה לכאוס, למלחמת אזרחים. בסוף בסוף אנחנו יודעים תמיד שמחכה איזה צבא מבחוץ שיכבוש או איזה עריץ פנימי. אז יש כאן איזשהו מערק של חשיבה ששם את הנושא הזה של הפערים החברתיים והזעזועים החברתיים כסכנה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ואם לא נתמודד איתה, זה יכול להיות להתהפך עלינו ובאמת לסכן את כל פרויקט המדינה החופשית. אז לשאלה, איך אפשר גם לקיים חופש, ושיש את, באמת אנשים שממקסימים את היכולות שלהם, ומגיעים מאוד רחוק, איך אתה יוצר את זה שיש לך אנשי 8200 ואתה גם צריך 8200ים, ויש לך חירניקים ואתה גם צריך חירניקים, אבל שזה לא יזוהה בצורה חברתית של... של יש סקטורים מסוימים שהם מזוהים עם החרניקים, ויש סקטורים מסוימים עם זה. איך אנחנו לא מתגלגלים לישראל הראשונה וישראל השנייה, אם תרצה? כי יש כאלה שיגידו, עצם הדיבורים האלה, הם מסכנים אותנו, אבל אולי זה נכון, אבל אנחנו חייבים לדבר על זה, בגלל שאם יש באמת מציאות כזאת, של פערים מאוד חריפים, זה מסכן אותנו לא פחות.
אני חושב שהבעיה היא עם עיתונאים שכותבים את אותו טור באלף דרכים שונות, כמו ש... אמר פעם אורי ליצור, זכרונו לברכה, שיש הרבה עיתונאים שפשוט כותבים את אותו טור, פשוט באלף דרכים שונות, סביב המאורעות של היום. פסקה ראשונה בעד, פסקה שנייה נגד, פסקה שלישית מסכמת או מאזנת. ככה יועז הנדל אוהב לכתוב. אבל גם דוקטור אבישי בן חיים אוהב לכתוב בעצם את אותו טור באלף דרכים שונות. אני חושב שצריך הרבה מאוד פריזמות להסתכל על המציאות, ואולי, כפי שדיברנו במהלך השיחה הזאת, החינוך היותר רחב מאפשר לא לכתוב את אותו טור או לא לדבר בשיחות סלונות כל פעם מאותה פריזמה, אלא להבין, דבר ראשון, שהמציאות היא מורכבת, שזה בעצם היסוד של החשיבה השומרנית, ודבר שני, להבין שהקיום שלנו הוא שברירי, וראוי שנעשה שינויים חברתיים בצורה גם איטית, גם שקולה, וגם שלא נתעלם מהאינטרסים גם של האויב שלנו. דרך כלל זה הופך להיות אחד החסרונות הכי בולטים של הימין. השמאל נלחם על כל הקופה, אומר, או הדרך שלי או מהפכה, והימין אומר, לא, אני אכפת לי גם ממך, אתה חלק מהעם שלי, אני לא מפלגתי. ולכן הרבה פעמים הימין מפסיד בוויכוחים, כי הוא לא רוצה לסוף את המועדון.
הבעיה של שסעים חברתיים, הם לא חייבת להיות רק בהקשר הכלכלי חברתי. למשל, הפערים בנושאי דת ומדינה. וצריך להגיד את זה לכולם, צריך להגיד את זה גם לחילונים וגם לדתיים. על הנושא הזה אפשר להגיע לפיצוצים. האם זה טוב לנו שזה יגיע למקום הזה, או שאנחנו מנסים להתנהל כציבור אחד, ונזהרים מלדחוק מישהו אל הקצה. כי אם מישהו ירגיש שאין לו מה להפסיד, אז הוא לא יתייחס אל המדינה בתור פרויקט ששווה לו לקיים אותו, והוא יתחיל גם לחבל בצורה מסוכנת למדינה. שסעים חברתיים הם יכולים להיות מכל מיני כיוונים, ובאמת מה שמעניין זה שהמורשת הרפובליקנית, יש לה כל מיני פתרונות, חלקם מוסדיים וחלקם רגשיים, טקסיים, לנושא הזה, איך גורמים לציבור להיות יותר אחד, פחות, שפחות השסעים בתוכו וההבדלים בתוכו מודגשים. תקחו למשל, נושא שכבר הזכרנו את מקיאוולי. אז מקיאוולי רצה, הוא חשב שהפוליטיקה שהיא נותנת לציבור הרחב רק איזשהו זכות וטו, אבל לא מאפשרת לאנשים מלמטה להגיע ולתפוס מקום בתפקידי מפתח, קודם כל, זו שגיאה מכל מיני בחינות. קודם כל, זו שקיעה כי אנשים איכותיים יכולים לתרום לטובת הציבור בתפקידים, ואיך אומרים אצלנו, ייזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אז הוא רצה לבנות מערכת כזאת שהיא יותר משוחררת, לא מערכת מוסדית קשיחה, אלא שפתוחה יותר לקבל כישרונות מלמטה, לא משנה מה המוצא שלהם וזה. אבל גם יותר מזה הוא אמר, מקיאוולי, שאם אתה לא נותן לאנשים להתבטא ולבטא את הכישרון שלהם, את האמביציה שלהם, בתוך המוסדות הלגיטימיים, הם יסכנו את המוסדות. אז אנשים הכי מסוכנים שלך, זה אנשים שיש להם אמביציה אדירה, ואתה לא נותן להם מקום להתבטא. אז במובן הזה, דמוקרטיה עושה יותר טוב. שוק חופשי עושה יותר טוב, כי הוא מאפשר יותר מוביליות מאשר כל חלופה אחרת, מאשר חבורה של טכנוקרטים שיגידו לך כמה ביצים לייצר וכמה, ואיפה לעבוד ומה הזכויות שלך. אז כל מה שתורם למוביליות חברתית, כלכלית, הרפובליקניזם יגיד, אנחנו בעד. זה עושה טוב, כי זה הופך את הציבור לא להיות מחולק לסקטורים עם פערים קשיחים ביניהם, אלא הרבה יותר רצף בין הציבורים. נכון, יש לך ציבור עני ולא משכיל מאוד, ויש לך ציבור עשיר ומשכיל מאוד, אבל יש לך הרבה 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 רצף של מעמד ביניים רחב.
ויש גם אפשרות להתקדם, זאת אומרת, האדם הרבה פעמים לא חי את ההווה, כי מאוד קשה לחיות את ההווה, גם בגלל שהראש שלנו מוסך מהמון דאגות עתידיות, אבל גם בגלל שגם אם קשה לנו כרגע, אנחנו אומרים, אוקיי, נגיד, לוחם עכשיו שנמצא בבוץ, אומר, אוקיי, יהיה טקס סיום, אני אקבל את הסיכת לוחם, ואז אני אעלה לפלוגה, ואז יהיה טוב. אז זה מאוד עוזר לו לעבור את הזמן עכשיו שהוא צריך להשקיע הרבה מאוד מאמצים כדי לחשל את עצמו, כדי להתאמן, כדי להיות מוכן להיות לוחם. כך גם אני, שעובד בעבודות רעות, עצם זה שהוא יודע שהוא יכול להתקדם ויום אחד לפרנס את משפחתו בכבוד, אם הוא רק יתאמץ ואם הוא רק יצבור ניסיון, זה משהו שעוזר לו לעבור את היום יום, ובעצם גם עוזר ליציבות החברתית.
ככל שבן אדם יכול להגיד, אני יכול לתת לילדים שלי יותר ממה שההורים שלי נתנו לי, ובעזרת השם, עם המאמץ שלי, אז הילד שלי יתחיל מנקודת פתיחה אחרת, והוא כבר יוכל לתת לילדים שלו יותר מאשר אני נתתי לו. זאת תחושה של מוביליות, וזאת תחושה של רצף בתוך החברה. זה הרבה יותר בריא. הראשון ששם לב, שיבחן את זה, זה כמובן אריסטו. אריסטו אמר שהדבר שמדינה החופשית הכי צריכה, זה מעמד ביניים רחב. בגלל שככה אין איזושהי תלות של הציבור העני בעשירים, אין קבלת החלטות שהיא ככה מהבטן המקרקרת והכואבת מהדחיפות של ציבור עני, אלא רוב האנשים שמקבלים החלטות הם לא מגיעים מהטופ ממש, והם לא מגיעים ממש מלמטה, אלא הם מאיפשהו באמצע. אז מעמד ביניים רחב, וכל מוסד או כל סידור חברתי וכלכלי שמאפשר למעמד ביניים לצמוח וגם להיות מבוטא יותר בפוליטיקה, זה יעשה ברכה בגלל שזה מרקח את השסעים החברתיים. כאן אפשר להגיד שבאמת רפובליקניזם וליברליזם כלכלי נפגש טוב. כל סידור אחר יעשה רק שסעים חברתיים עוד יותר חריפים.
כי שסעים חברתיים שהם לא מבוססים כישרון, כלומר בריטוקרטיה, הם גורמים להרבה יותר כעס והרבה יותר תחושת תסכול. אם אתה רואה שהתלמיד הכי טוב בכיתה הוא לומד בחמש יחידות, אז בסדר, אתה אומר, אוקיי, אני לא מסוגל, אין בעיה, ואם אתה רואה שיש מישהו שהוא נבחן בעל פה, ונבחן בעל פה הוא כל כולו בחוסר אמינות, ואז הוא בחמש יחידות, ואתה אומר, זה בגלל שההורים שלו שילמו כסף למאבחנת, זה מה שיכול לגרום לשסעים כאלה ואחרים, ולתחושת תסכול, כי אתה בעצם אומר, אין פה שוויון באופן שבוחנים אותנו, או בעצם בכישרון שלנו, ובמקום שהכישרון שלנו יגרום להכנסה שלנו להיות שונה, אז פרמטרים אחרים, אם מקורביזם או דברים, או אידיאולוגיות כאלה ואחרות, משפיעות, ואז זה בעצם גורם לפערים כאלה ואחרים, בתפיסה של המציאות ולשסעים. בשיחה הזאת דיברנו בעצם על טובת הציבור, וניסינו להראות איך בעצם אפשר לקדם אותה, לא בתור איזה ערך אוטופי שנמצא אצל רוסו או אצל אפלטון. בשיחה הבאה אנחנו ננסה לראות איך הרפובליקניזם יכול להיות גשר בין שני דברים שיקרים, אני חושב, לליבם של כל מאזיני הפודקאסט, שזה לאומיות וליברליזם. איך הרפובליקניזם הוא בעצם הגשר, ויכול לאחד את האידיאולוגיות האלה ולהביא אותם תחת כנפי אותו משטר לידי ביטוי בצורה טובה. אז תודה, גדעון, על עוד מפגש, אנחנו ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו,
והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.